מקור ראשון, הסקטים.
שלום וברוכים הבאים להסקט מקור אחד מבית מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון. איתי באולפן היום ישי פלג, עורך בדיוק כאן.
אהלן.
מה קורה ישי?
הכל טוב.
מצוין. אז כדי להכיר את הנושא שמדברים עליו, היום אני ארים לך קצת. בסוף השבוע, כתבת השער במגזין דיוקן, בו אתה עורך כאמור, כתבת כתבה על איך הרוסים מסבירים את המלחמה באוקראינה לעם, כלומר איך המשטר, הממשל, מסביר את זה לעם. כתבה מצוינת. אז ככה, בתור התחלה, בוא תסביר מה מצאת שם.
אני נכנסתי ביום ראשון בשבוע שעבר, נכנסתי לאתר קומסומולסקאיה פראבדה.
כל הכבוד.
זה עיתון, זה לא הפראבדה שאנחנו מכירים, הרוסי הוותיק, שהיה השופר של המפלגה הקומוניסטית במשך 80 שנה יותר. זה העיתון אולי של התנועת נוער של התנועה הקומוניסטית, ועכשיו הוא העיתון הנקרא ברוסיה, ואתר אינטרנט מאוד גדול. ונכנסתי לערוץ היהודי למבצע המיוחד בדונבאס או למבצע המיוחד באוקראינה, הם כבר התקנו את השם למבצע המיוחד באוקראינה.
מבצע המיוחד בדונבאס היה השם שהם נתנו לזה? זה היה השם הרשמי של התקיפה הזאת בעצם?
זה היה השם הרשמי שהרוסים נתנו לו בתחילת המבצע, ובהמשך כבר התקנו את זה למבצע המיוחד באוקראינה. מפריצת המלחמה יש שם למעלה מ-400 ידיעות. וואו. באמת עוסקות בכל התחומים, מכלכלה, היבטים כלכליים, היבטים ביטחוניים, פליטים, כל הנושאים שקשורים למבצע הזה. וגללתי לאחור עד ליום תחילת המלחמה, והתחלתי לקרוא באמצעות גוגל טרנסלייט, באנגלית, את כל הכותרות שנכתבו במקור ברוסית. וככל שאתה קורא, אתה רואה שהעם הרוסי, הוא חי בעולם אחר, הוא רואה הוא רואה מציאות אחרת לגמרי ממה שאנחנו רואים אצלנו. ויש, נוצר איזשהו סיפור מתוך הידיעות שמופיעות באתר, איך התשתית, איך הטיעונים שבבסיס המלחמה הזאת נבנים כדי להצדיק את המלחמה לעם הרוסי.
כלומר, מעבר לדיווח, יש גם את ה... כאילו, כלומר, כשאתה אומר טיעונים, אתה מדבר ברמה של כאילו ממש... זה טורים, זה כתבות, זה שניהם. כלומר, מה יש שם שמצדיק ככה את המלחמה? איך זה נראה?
ההצדקה למלחמה נמצאת בכל החומר. זאת אומרת, מהכותרות והתמונות שמופיעות בחוץ, ועד בתוך הטקסטים, הידיעה הראשונה של המלחמה, שהמלחמה מוצגת לא כאילו רוסיה היא התוקפנית, אלא הכל התחיל בתגובה לאיזשהו מבצע של כוחות אוקראינים בדונבאס, וכל הכותרות מתייחסות בתחילה, בימים הראשונים מתייחסות לדונבאס, והתמונות משם, וזה למרות שכמובן המלחמה הייתה בכל רחבי אוקראינה מהיום הראשון. תורי דעה כמובן, הדיווחים של אחד מכתבי השטח הפוריים ביותר שלהם, אלכסנדר קוץ, מדווחים כל הזמן על שהעם האוקראיני מקבל את הכוחות הרוסיים בשמחה ובפרחים ובדגלים, וגם ידיעות על פליטים שמגיעים לרוסיה ומתקבלים בשמחה, וגם ידיעות על התגובה הרוסית לעיצומים של המערב. כל הדברים האלה מנסים ליצור איזשהו סיפור שבו רוסיה נכנסה למלחמה למען העם האוקראיני, למען דוברי הרוסית באוקראינה, והם מנסים להציג את זה ככה במשך שבוע שלם, עד שהם נתקעים בבוץ, הצבא נתקע בבוץ, ופתאום משתנה הנרטיב.
הנרטיב, כלומר, אם הנרטיב הוא התחילה מבצע מוגבל בדונבאס שקורה כדי להטיל טעם האוקראיני ומתקבל בשמחה, למה משתנה הנרטיב כשנתקעים בבוץ? כלומר, באיזה אופן משתנה הנרטיב?
ב-2 במרץ הופיע שם ידיעה על מותו של חייל, אחד, הידיעה הראשונה שהופיעה על מותו של חייל, עד אז זה היה מועפה לגמרי. החייל הזה גם כן, הוא מת ביום הראשון למלחמה, פשוט הידיעה הופיעה שבוע אחר כך.
וואו.
וככה נכתב שם שהוא נפל שבוע לפני זה, זה לא הוסתר. זאת אומרת, העובדה שהמוות הוסתר במשך שבוע, לא שיקרו לגביה, אבל כנראה שבאותו יום הבינו שזאת לא מלחמה של זבנג וגמרנו. אפשר אולי לשער שהמטרה הראשונית של המבצע הייתה אולי להבהיל את האוקראינים, לגרום להם להחליף את הממשלה, לוותר אולי על לפרק קצת את הצבא, שהצבא יתפורר מעצמו, וניצחון מאוד לא בשטח, לא איזשהו כיבוש כולל, אלא שינוי של המשטר באוקראינה, שיהיה יותר ידידותי לקרמלין. מהרגע שזה לא קרה, כבר בשבוע הראשון אני חושב שכולנו הבנו את זה, כנראה שגם בקרמלין הבינו את זה, והמסרים הוחלפו לכך שהמבצע הוא כבר לא רק הגנה על דוברי רוסית באוקראינה, שבשביל זה מספיק אולי שינוי המשטר באוקראינה,
כן.
אלא איום משמעותי על רוסיה, איום שעם ניחוח גרעיני, עם ניחוח ביולוגי.
כלומר, שמאשימים את האוקראינים בניסיון לתקוף בנשק ביולוגי או גרעיני? כלומר, זה
כן, הם מאשימים את האוקראינים שאוקראינה היא עמדת חזית של המערב, מעבדות ביולוגיות, חוקרות, וירוסים, גם עד עכשיו, גם הבוקר יש ידיעה על זה, מעבדות אוקראיניות, חוקרות, וירוסים, במטרה להנדס אותם ככה שהם יפגעו אך ורק בעמים סלאבים, ובדקו דרכים להפיץ אותם באמצעות הטלפים ובאמצעות ברווזים. הייתה ידיעה מדהימה על זה שהאמריקנים בדקו נתיבי טיסה של ברווזים ברחבי אירופה באמצעות GPS כדי להדביק את הרוסים באיזה וירוס שמיועד רק להרוג סלאבים, משהו כזה.
נשמע מאוד הגיוני.
אני לא חושב שזה... זאת אומרת, זה מאוד... אפשר להגיד שזה מופרך וזה מפחיד, ושאנשים מאמינים לזה. היית מאמין על זה, נגיד, אם היו אומרים לך שרוסיה עושה כזה דבר? נגיד, כדי להרוג אנגלוסקסים, או... לתכנן איזשהו משהו כזה?
זה נשמע לי כל כך מופרך שהתקשורת המערבית הייתה מדבר את הדבר כזה, אבל אם כן, אני לא יודע, זו שאלה טובה. כלומר...
אני חושב שהתקשורת המערבית נתגלה בבעיה כזאת, למשל, בהתפרצות הקורונה, לאו דווקא באיזשהו הקשר של מלחמה, אבל כאילו, המידע על המעבדה בווהאן, הוא לא היה פתוח וגלוי, והתקשורת המערבית באמת ניסתה להתעלם מאיזה... הקשר של הנדסה ביולוגית של הווירוס
כן.
מכוונת.
אבל ניסתה להתעלם, כלומר, הניסיון התעלמות הזה דווקא נראה, כלומר, בדיעבד יכול להיות שיתברר שזה היה טיוח כלשהו בסיבות אידיאולוגיות או אחרות, או איך שרוצים להסתכל על זה, לא רצו להאשים את סין, זה נראה להם קונספירטיבי, טראמפ אמר, מה שזה לא יהיה, אבל דווקא נראה לי שהניסיון לברוח מהאינדוס הביולוגי בא מהמקום של... חוסר רצון להיראות קונספירטיביים. כלומר, סוג של איזה קיצוניות הפוכה.
כן.
הרוסים באים ואומרים, הם מהנדסים ברווזים כדי שיפיצו מחלות נגד סלאבים, והמערבים אומרים, לא יכול להיות שיש כזה דבר, עד כדי כך שאפילו נשקר ונגיד, או לא נשקר, אלא נטייח, נתעלם, כדי שלא נשמע קונספירטיביים.
נכון, נכון.
ובסוף זה יוצא אותו דבר בעצם גם, שזה מצחיק, מעניין, כלומר.
בסופו של דבר, בשני הצדדים יש כל מיני שקרים שמופרכים, או שקרים שמאמינים להם, או שלא מאמינים להם. ברוסיה אני חושב שזה המידע העיקרי שמגיע לעם הרוסי, זאת אומרת, בימים האחרונים אני שומע בפודקאסטים של ה-BBC, למשל, על אנשים שההורים שלהם פשוט לא מוכנים לדבר איתם, לא מאמינים להם שרוסיה עושה פשעי מלחמה באוקראינה.
רוסים?
הם רואים רק אנשים, למשל, אוקראינית שגרה באוקראינה, אבל ההורים שלה רוסים ברוסיה, זאת אומרת, הם באמת עמים מאוד מעורבים, הם לא מאמינים לה, היא לא מוכנה, אח שלה התגייס לצבא בדונבאס, והקשר ביניהם לגמרי נקטע, הם לא יכולים לדבר בזמן המלחמה, דווקא על רקע האמונה שלהם בתעמולה הרוסית. אני חושב שהרוסים מאוד, רובם מאוד שבועים במה שמוצג להם, בקומסומולסקה פראבדה, כל ערוצי החדשות האחרים של הקרמלין.
כלומר, זה מה שהם שואפים, זה כל מה ש... אולי בניגוד אלינו, אולי זה גם הבדל גדול בינינו ובינם, ההשוואה ש... לא ממש השוואה, אבל הנקודה שהעלית לגבי זה שגם אצלנו יש איזה מין... לא הייתי אומר, זהו, זה לא תעמולה, זה קשה להגיד תעמולה, למרות שאולי, אבל בוא נגיד הינדוס או שינוי של החדשות, כדי שתקימו לנרטיב מסוים, אבל ההבדל הוא שכאן, אני אומר כאן, אני מתכוון למערב, לארצות הברית, לבריטניה, לישראל, יש מגוון של דעות, כלומר זה נשמע לפי מה שאתה אומר וגם לפי מה שאנחנו יודעים, שברוסיה יש סוג של כאילו את הנרטיב שהקרמלין מכתיב, זה פוטין מכתיב את זה, כלומר מי זה, זה סתם שאלה צדדית, זה מעניין, האם זה פוטין שאחראי על זה, יש מישהו בקרמלין שאנחנו יודעים שהוא האדם שמכתיב את הדברים לפראבדה ולעיתונים האחרים, או שזה...
ברור שפוטין בעצמו, אני לא מכיר את ההתנהלות שם, ברור שפוטין בעצמו הוא מנהל את מה שקורה ברוסיה, מאוד יכול להיות שיש לו אנשי אסטרטגיה אחרים שאחראים על זה. גוף הרגולציה לתקשורת ברוסיה, רוס קומנדזו, הוא מנהל את ההוראות הספציפיות לתקשורת. סביר להניח שהוא לא לבדו בתמרון של התודעה, זה גם משרד ההגנה, כל הזמן מוציא הודעות, וגם הקרמלין, אבל גם האנשים בעצמם בשטח, הם מבינים את רוח המפקד. אלכסנדר קוץ הזה, העיתונאי שדיברנו עליו, הוא יודע על מה לדווח, על מה לא, איזה דברים מותר לו להמציא ופשוט לשגר הלאה. דווקא הוא שהיה בשטח, היה קצת מצחיק לראות שהוא נשאר, הוא הגיע עם הכוחות לקייב בחמישה במרץ, והוא כתב איזושהי כתבה מאוד, במובן של אחרי שינוי נרטיב, זה היה אחרי שינוי נרטיב כבר, כבר דיברו על נשק ביולוגי, הוא נשאר עדיין בסיפור הקודם של מקבלים אותנו בשמחה ובדגלים.
הוא לא קיבל את העדכון.
כן, הוא כאילו פספס את החדשות. אבל אני בטוח שעכשיו הוא כבר מבין את זה. זאת אומרת, האנשים בשטח, גם האנשים הקטנים, יודעים מה לעשות. הם לא צריכים דווקא את ההוראות של הקרמלין.
כן, אז בעצם בהמשך של זה, כלומר זה נשמע שבאמת בין אם זה פוטין שמדווח בעצמו, שמדווח שמורה בעצמו, או הרוס קומנדזו, כן. יש, או מי שזה לא יהיה בתוך הקרמלין שמורה על זה, יש נרטיב מאוד אחיד ברוסיה לגבי איך מסכים מהמלחמה, בניגוד לכאן אולי, שכאן עוד פעם במערב, יש מגוון נרטיבים על איך מתנהל, כלומר גם אם נגיד סבבה, האוקראינים בטח לא נגענו עדיין מה שהאוקראינים מדווחים, וכמה זה מדויק, אבל במערב בוודאי שיש איזה מין דיווח רשמי כזה של איך הכל נראה, וזלנסקי הוא גיבור, והחיילים נוקשים בחזית וזה, אבל גם יש לנו אצלנו, גם בארץ יש כל מיני אנשים, בעיקר מימין, אבל גם ראינו מחדש,
וזה עושה אופר כסיף,
כן, כן, שמאל קיצוני, שסוג של מחבקים את הנרטיב הרוסי, ואז פתאום שומעים איזה קול אחר שלא נראה לי שנשמע ברוסיה, אבל גם בארצות הברית במיוחד, אני חושב על זה, אני בטוח שיש גם דוגמאות במקומות אחרים, אני פשוט מכיר הכי טוב בארצות הברית, אנשים כמו טאקר קרלסון, שיש לו את התוכנית ערב הכי פופולרית בפוקס ניוז, בעצם בארצות הברית, קנדיס אוונס, שהיא מאוד חזקה ברשת, שהיא פרשנית בדיילי וייר, אני חושב, ועוד כמה אחרים, שבעצם באים ואומרים, באים ו... מיוזמתם כנראה, אני לא חושב שהם בכיס של הקרמלין, אבל, או גם אם כן, זה לא משנה, מיוזמתם מפיצים את הנרטיב הרוסי. כלומר, אצלנו סוג של יש, אתה יכול לקבל, לאכול את הסיפור הרשמי, או שאתה יכול גם לקבל את זה, בניגוד לברוסיה, שאין להם בכלל אופציה אחרת. יש להם את מה שהתקשורת מספרת להם, וזהו.
אני חושב שגם אצלנו אין ממש סיפור רשמי, הממשלה היא לא בהכרח מקדמת איזשהו סיפור, במיוחד בישראל, בארצות הברית, יש ויכוחים גם בתוך הממשלה, מה לעשות, עם מי אנחנו צריכים לתמוך, איך אנחנו צריכים לנווט בעניין הזה. בארצות הברית, כולם מחאו כפיים בעמידה לזלנסקי כשהוא נאם בקונגרס, אבל אף אחד לא הולך לציית למה שהוא ביקש ולשלוח כוחות להגן על שמי אוקראינה.
כן, זה אולי נקודה מעניינת, דיסקרה בכתבה שלך שקראתי כמובן, בשבת, מה שאמרת שמחאו כפיים לזלנסקי, זה נקודה מעניינת. אנחנו יודעים שמחאו כפיים לזלנסקי. איך אנחנו יודעים? כי ראינו תמונות של זה. כלומר, יש תיעוד, יש וידאו, יש תמונות של תפורט, כולם מוחאים כפיים לזה, עומדים, כולם נעמדים, מוחאים כפיים לזלנסקי בזמן שהוא נועם על המסך הגדול, אח הגדול הזה מול כולם.
כן.
ובצד שני, בהרבה מהדיווחים על אוקראינה בפראבדה, אני לא אגיד את המילה הראשונה, בפראבדה, התמונות הן עדיין תמונות מהסוכניות המערביות, שלא מראות את מה שהם מדברים עליו. כלומר, הוא מדווח על מציאות אחת, האלכסנדר קוץ הזה, אבל לא רואים בתמונות את מה שהוא מדווח עליו בהכרח. לא רואים אוקראינים מחזיקים דגלי רוסיה וזה, אלא רואים הרס, רואים טנקים, רואים חיילים.
כן, הם התקשו לייצר תמונות של אוקראינים מעודדים, אבל יש תמונות של הלחימה, משרד ההגנה, רוסים שולח תמונות של הישגים צבאיים בשטח, כן. וגם אלכסנדר קוץ בעצמו הביא תמונות של השיירה ארוכה בדרך לקייב, שבסופו של דבר כנראה לא ממש מצליחה להגיע.
כן.
וגם שם, ביום שישי, פוטין עמד על הבמה באצטדיון במוסקבה, וכולם מחאו לו כפיים וקראו קריאות למען mm-hmm. רוסיה, ונופפו בדגלי זי.
כן.
התעמולה הפומבית היא קיימת, ודאי משני הצדדים, אבל כן, אצלם אני חושב שהם בעיקר מותקפים במאות ידיעות, פשוט ככה, שכולן מכוונות ומגויסות לכיוון אחד, בלי קול אחר, ואצלנו יש את הקולות החולקים, מגוון. שהם, גם אם הם, אני חולק עליהם, ואני חושב שהם טועים, והלוואי שהם היו חושבים אחרת. Mm-hmm. עצם זה שהם קיימים, זה חיובי.
כן, כלומר, אתה רואה אנשים שתינו נתקלנו בזה, אני בטוח, באנשים שפשוט מפיצים שקרים, כאילו זה לא, גם אנחנו לא נמצאים על השטח באוקראינה, זה לא קשה לצפות בווידאו של אדם שיושב באולפן במבוזג באמריקה ואומר, אוקראינה לא הייתה מדינה לפני 1990, רוסיה צולקת בזה שהיא תוקפת אותה. אתה רואה את זה כדבר חיובי? כלומר, למרות שהוא מפיץ שקרים?
כל עוד מתווכחים איתו ומדברים על הפרחת השקרים, אבל אנחנו צריכים לשמוע את השקרים כדי להפריך אותם. וגם חלק מהאנשים לא חושבים שהם מפיצים שקרים, הם חושבים שהם אומרים אמת. זאת אומרת, היה, כאילו יש מגיש טלוויזיה ידוע שכותב פוסט מורכב ומעניין, אבל בסופו של דבר כנראה מבוסס על תעמולה שקרית של הקרמלין. לא הייתי רוצה שהוא ימשיך לחשוב ככה ולא יוכל לדבר, כי בסוף זה גם יגיע אליי. חשוב לתת את הזמן לדיבור,
כן.
וחשוב גם להגיד בסוף, כן, את האמת, זה לא, אי אפשר לתת להפצת שקרים לעבור בלי תשובה.
כן.
זה ברור.
כן. זה מעניין, לא דיברנו בקושי, לא דיברנו בכלל על אוקראינה, כלומר, בתור מי שחלק מהעבודה שלו זה לשבת ולקרוא חדשות מאוקראינה כל היום, אני חושב שאפשר לראות מאוד בקלות איזה מין, בעוד בארצות הברית, בישראל, במדינות המערב, באופן כללי, יש את הפלורליות הזאת של עמדות ודיווחים, רואים שבאוקראינה יוצא מין נרטיב מאוד מאוד מסוים, כלומר, אנחנו מנצחים, כלומר, מצד אחד קודשים אותנו, אבל אנחנו חזקים, אנחנו הורגים כמה זלנסקי אמר בוקר המון, הוא דיווח על אלפי הרוגים רוסים, כאילו הרבה יותר, המספר קפץ בשבוע שעבר, פעם האחרונה שהוא דיווח על זה, מראים תמונות שלהם כל הזמן ליד המשוריינים הרוסים, וכלומר זה מין, אם אתה מאמין למה שאוקראינה מספרת, מצד אחד מפציצים להם את הצורה, אבל מצד שני הרוסים חזרי מורל, מתקשים, רוצים ללכת הביתה לאמא שלהם, ואין להם סיכוי. זה סוג של זה, ואני תוהה, כלומר, יכול להיות שהם בעיקר צודקים, אבל יש כאן די ברור שיש כאן נרטיב תקשורתי נגדי, מעניין אותי גם אם אתה נתקלת בזה וזה או לא, אבל כמה האחריות שלנו היא גם סוג של לסנן ולהגיד זה לא נכון, זה נכון, דווקא בגלל שאנחנו בצד שלהם.
גם את המידע האוקראיני צריך לקרוא בזהירות. כמו שהמידע הרוסי הוא קצת, בוא נגיד, המילים סותרות את התמונות לפעמים, במידע האוקראיני יש מילים שסותרות את המציאות בשטח, אבל הם מדווחים גם על דברים אחרים. זאת אומרת, אני מנוי לערוץ טלגרם באוקראינית, שמדווח על העניינים, מתרגם גם אותו ככה באוטומטית. ויש שם, בכל יום כתוב, יש שם רשימה של התקדמות צבא אוקראינה בכל החזיתות, אבל כתוב גם על נסיגות, וכתוב בכל יום על לילות קשים בעיר הזאת או בעיר אחרת. ברור שהם צריכים להוטט מבחינתם, הם צריכים להוטט תמיד על זה שיש להם כוח, ושהנשק שנשלח אליהם מהמערב לא נשלח לחינם למדינה שהולכת להפסיד.
כן.
כי אחרת פשוט יפסיקו לשלוח להם את הנשק. Mm-hmm. אתה לא יכול להגיד, אני מפסיד, וזה גם אחד הדברים שהאשימו את זלנסקי בהתחלה, בתחילת המלחמה, שהוא לא האמין שתהיה פריצה, שהמלחמה תפרוץ. אני, יכול להיות שהוא לא האמין, יכול להיות שהוא לקח איזשהו סיכון ולא היה זהיר מספיק, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול להגיד רגע לפני שפולשים אליך, שאתה מפחד ושזהירות, הנה זה עומד לקרות, ואתה לא עושה שום דבר, כאילו, אתה חייב להציג עמדה כאילו אתה חזק, גם אם אתה לא באמת חזק. אז מבחינתם זה הוגן והגון, לדעתי, רוב הדברים שהם, כאילו, גם יש שקרים וגם יש עיוותים וגם יש הסתרות, מדינה שמתגוננת על חייה צריכה לעשות מה שהיא צריכה לעשות. בשאר המדינות ודאי שצריך לבדוק את הדיווחים, לוודא את האמת ולדבר אחר כך.
מהבחינה הזאת אולי זה טוב שזלנסקי שחקן, זה משחק לטובתו ברמה מסוימת, היכולת להציג למען המדינה שלו, כאילו זה נראה שזה מה שהוא עושה, לא?
כמו שפוטין מספר סיפור על הצלת הדוברי הרוסית ואחר כך על איזה סכנה דמיונית על רוסיה, גם זלנסקי הוא מספר סיפור, הוא כותב את ההיסטוריה של המלחמה הזאת מהצד שלו.
כן, בזמן שהיא מתרחשת בעצם.
כן, כולם מנסים לעשות את זה. לזלנסקי יש סיפור שהוא באמת אישי שמשתלב עם זה יפה.
כן. כן, בדיוק.
יש בזה משהו, זה מזכיר לי קצת את הכתבה, את המדור שלך השבוע, בדיוק כאן, עסק ביצירה של שוסטקוביץ', סוויטה על נושאים פיניים.
כן.
שהיא ניסתה לספר סיפור, זה יצירה מוזיקלית שנכתבה לפני, או ממש בימים הראשונים, של מלחמת החורף של רוסיה נגד פינלנד ב-1940.
נכון? ב-39. סוף 39, כן. אני חושב שהיא הוזמנה אפילו לפני שהמלחמה התחילה. כן.
והיא נכתבה בימים הראשונים של המלחמה, נכון. ואולי הייתה אמורה לשמש במצעד הניצחון באלסינקי.
כן.
וזה ניסיון לכתוב או להלחין במקרה הזה את המלחמה, תוך כדי שהיא קורית, או ממש לפני שהיא קורית. ואז כמובן היא מעולם לא הושמעה באלסינקי, כי הרוסים לא כבשו את העיר.
כן, מלחמת החורף.
כן, אנשים מנסים לכתוב את ההיסטוריה לפני שהיא מתרחשת, או תוך כדי, ולא תמיד מצליחים. גם אנחנו לא יודעים איך נגמרת המלחמה הזאת, אנחנו לא יודעים איך הצטיירו בהיסטוריה בנט ומקרון שמדברים כל יום עם פוטין.
אם הצטיירו בהיסטוריה בכלל.
כן, כאילו, איך יראו אותם בעוד 10 שנים ובעוד 50 שנה. אז גם פוטין, עם כל ההשקעה שלו בכתיבה של התעמולה, היא משמשת לעכשיו, היא משמשת לדקות הקרובות, אבל האמת נכתבת בידי המנצחים, אז קודם כל צריך לדאוג שהוא לא ינצח. ואחר כך גם האמת נכתבת בידי האמת.
כן. אחלה משפט לזה, לסגור איתו את זה. האמת נכתבת בידי האמת. אני רוצה שזה יהיה הסלוגן החדש של מקור ראשון. אנחנו לקראת סיום, לפני כן יש לי שאלה, סוג של שאלה קבועה שמנסים לייסד פה. שאלת פרגון אם תרצה, בתור עובד בעיתון, עורך בעיתון אפילו, תן איזה כתבה או טור שנחשפת אליהם מהשבוע, מהעיתון של סוף השבוע, שככה קסם לך במיוחד בצורה כלשהי.
אני אהבתי במיוחד את השער של מגזין מוצש, היה שם צ'ונט או חמין, מפורק ומונח יפה על הצלחת, צילום של אפרת ליכטנשטאט, שהיא כל שבוע מביאה צילומים מדהימים למוסף אוכל שלה. אגב, השבוע, לא מוסף, למדור האוכל שלה, השבוע היה שם עיסוק דווקא
בלזניה.
בלזניה ובגבינות, אבל בשאר היה חמין בשרי, מצולחת מאוד יפה.
לכתבה נפרדת.
כן, זה היה מאוד מאוד מרשים.
מגניב, רוצו לראות את השער של מוצש. נראה לי שזה כל הזמן שיש לנו להיום, תודה אישי פלג שהשתפת, תודה רבה למאזינים.
תודה לך.
על ההקלטה והסאונד הוא עד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה עדי שלם רובינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקי סדרה והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון ובשורת ההסקטים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. עד הפעם הבאה.
מקור ראשון, הסקטים.